כלכליסט טו גו, פודקאסטים מבית כלכליסט. סולטן הצללים, מאת דורון פסקין, מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2020. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא עודד יחזקאל. עריכה טכנית אלעד לוין. על ישראל הוא מפעיל מתקפת חיוכים. את הסעודים הוא מנווט מאחורי הקלעים. את האיראנים הוא בולם בעזרת רכש ביטחוני עצום, ובמצרים הוא פשוט החליף את השלטון. מוחמד בן זייד, שליטה החשאי והמחושב של איחוד האמירויות, ממנף בנחישות את ההון שברשותו, ונהפך למנהיג המשפיע ביותר במזרח התיכון. בציבור הישראלי, הידיעה התקבלה בתערובת של תדהמה וסיפוק. מדינת איחוד האמירויות הערביות יכולה לחלוק על ישראל בסוגיות פוליטיות, ועדיין לשתף איתה פעולה בתחומים כמו קורונה וטכנולוגיה, אמר דוקטור אנואר גרגש, השר לענייני חוץ של האמירויות. הקורונה יצרה הזדמנויות להורדת מתחים, ואולי אפילו ליישוב סכסוכים באמצעים דיפלומטיים. אם זה לא מספיק, גרגש אמר את הדברים בכנס השנתי של הוועד היהודי האמריקאי AJC, מה שהפך אותו לגורם הערבי הבכיר ביותר שנעם בפני קהל יהודי. הנאום הזה היה סיאו של בליץ תקשורתי מחושב שאיחוד האמירויות מנהלת בניסיון לשכנע את ישראל להימנע ממהלך של סיפוח. הבליץ הזה כלל מאמר ששגריר האמירויות בוושינגטון פרסם בידיעות אחרונות, שבו קרא להידוק היחסים בין המדינות בלי לדרוש שישראל תיסוג מהשטחים או תחלק את ירושלים. כמה ימים קודם לכן נחת בישראל מטוס של חברת התעופה של איחוד האמירויות, איתיחד איירווייז, שנשא מכונות הנשמה שהוענקו לרשות הפלסטינית. בין לבין דווח גם על פתיחתו של תלמוד תורה לילדים יהודים במדינה. התפתחויות כאלה אינן קורות מעצמן במדינה כמו איחוד האמירויות, וכולן מובילות לאדם אחד. מוחמד בן זייד אל-נייאן, 59, יורש העצר של אבו דאבי, האמירות הגדולה באיחוד, וסגן המפקד העליון של הכוחות המזוינים של האמירויות. התואר הזה לא באמת משקף את השפעתו של בן זייד, או MBZ, כפי שהוא מכונה. באופן רשמי, נשיא המדינה הוא אחיו למחצה, שייך חליפה, אבל לפני 6 שנים עבר החליפה שבץ מוחי, ומאז מי שמנהיג בפועל את המדינה הוא בן זייד. מנהיג מתוחכם, סבלני ונחוש, עם תפיסת עולם מגובשת ונכונות להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו, ובראשם הון אינסופי, כדי לממש אותה. הנכונות הזו היא שהפכה אותו לאחד המנהיגים המשפיעים ביותר במזרח התיכון. הקמפיין הפרו-ישראלי של בן זייד הוא תוצאה של תפיסת העולם הזו. מאז הקמתה, ב-1971, איחוד האמירויות גילמה תפקיד ניטרלי במזרח התיכון, נמנעה מלהתערב בסכסוכים הרבים באזור, והתרכזה בבניית כלכלתה. אבל הוואקום המנהיגותי, שיצר האביב הערבי, משך פנימה את בן זייד, אדם עם אמביציות אישיות ולאומיות מפותחות, שממנף את ההצלחה הכלכלית הזו כדי להפוך לשחקן מפתח בפוליטיקה האזורית. הכסף הגדול של האמירויות בנה לה תדמית נוצצת, עם גורדי השחקים הגבוהים בעולם ופרויקטים לאומיים בקנה מידה עצום. בניגוד למוחצנות הרעבתנית הזאת, בן זייד נוטה לחשאיות. הוא מעדיף להימנע ככל האפשר, מאור הזרקורים, מקמץ ברעיונות, וקשה מאוד למצוא התבטאויות רשמיות שלו. את האופי החשאי הזה לבשו גם הקשרים בין האמירויות ובין ישראל, שתי מדינות שמנהלות מאבק עיקש מול איראן ומול האסלאם הרדיקלי, ולשם כך גם מטפחות שיתוף פעולה ביטחוני. למעשה, באחת ההתבטאויות הנדירות שלו, בן זייד אמר למשלחת של יהודי ארצות הברית שביקרה באבו דאבי, במלחמה נגד איראן, ישראל והאמירויות לוחמות בשוחות, זו לצד זו. קשיחות, ההגליה שחישלה את הנסיך הצעיר. החוויה המכוננת של בן זייד נרשמה בגיל 14, כשאביו, נשיאה הראשון של איחוד האמירויות, שלח אותו אל מחוץ למדינה. בתקשורת המערבית דווח כי ההגליה הייתה עונש, לאחר שמשפחות מכובדות באמירויות התלוננו כי בן זייד הצעיר חיזר במרץ אחרי בנותיהן. לכן אביו שלח אותו ללמוד במרוקו בזהות בדויה, כאזרח מן המניין, בלי לעדכן את השלטונות המקומיים. בן זייד הצעיר נאלץ להתמודד עם קשיי החיים. לצד הלימודים הוא עבד כמלצר וחי חיי דלות. בריאיון נדיר שהעניק השנה לניו יורק טיימס סיפר, הייתי חוזר הביתה ובמקרר חיכתה לי רק צלחת של סלט טבולה. וגם אותו אכלתי עד שהופיעה עליו עובש. לאחר החזרה ממרוקו הוא נשלח לפנימיית גורדנסטון הקשוחה בסקוטלנד, ושם החל את מסלול הכשרתו לתפקיד בכיר. ב-1979 השלים את לימודיו בסנדהרסט, האקדמיה הצבאית הבריטית המלכותית. עם חזרתו למולדת החל גם תהליך ההכשרה האינטלקטואלי שלו. אביו הצמיד לו את יועצו לענייני תרבות, פרופסור עזדין אברהים, מצרי שהשתקע באבו דאבי. אברהים היה דמות בולטת בתנועת האחים המוסלמים, ואף הקים את סניף התנועה בלוב, אבל שייך זייד לא ראה בכך איום על החינוך של בנו. גם לתלמיד עצמו לא הייתה בעיה עם המורה. כשאברהים הלך לעולמו ב-2010 ונקבר באבו דאבי, בן זייד התייפח על קברו. אפשר היה לצפות שהחניכה אצל אברהים תוביל את בן זייד לזרועות האסלאם הפוליטי, אלא שהוא נקט עמדה הפוכה. המפנה הפנימי החל אצלו לאחר פיגועי 11 בספטמבר 2001, כשנודע כי שניים מהמפגעים היו אזרחי איחוד האמירויות. בן זייד היה אז רמטכ"ל הצבא, והידיעה הזו ייצגה מבחינתו בושה לאומית ושיבוש של ערכי האסלאם הסובלני שעליהם התחנך. בשיחה עם נציגים אמריקאים ב-2008 אמר, האסלאם שאני מכיר אוסר פגיעה בכל יצור חי. ועל האסלאם הקיצוני אמר, איזו דת היא זו? לא שלי, זה בטוח. הטלטלה שעוררו פיגועי 9-11 הובילה לתגובה מיידית באמירויות, בדמות גל מעצרים נרחב של קרוב ל-2,000 אזרחים ותושבים שנחשדו בקשרים לתנועות אסלאמיסטיות. לפי השלטונות, חלק מהעצורים התכוונו לנסוע לאפגניסטן ולהצטרף לאל-קאידה, שהפופולריות שלו הייתה אז בשיאה. על פי חלק מהדיווחים, עם העצורים נמנו גם חברי תא שתכנן פיגועי התאבדות באמירויות. במקביל, הורחקו מהצבא עשרות חיילים וקצינים שרחשו אהדה לאחים המוסלמים. העמדה העקרונית הזו נגד האסלאם הפוליטי הפכה נחרצת עוד יותר בשלהי 2010, עם עליית האביב הערבי ועלייתם של כוחות אסלאמיסטיים לשלטון בתוניסיה ובמצרים. מבחינתו של בן זייד זה היה תסריט בלהות, והוא הגיב בהתאם. עשרות פעילי האחים המוסלמים נעצרו באמירויות במהלך 2011, וחלק מהם הורשעו בתכנון להפיל את המשטר. את עיקר החשש עורר אצל בן זייד מוחמד מורסי, נשיאה החדש של מצרים, איש האחים המוסלמים שנבחר ב-2012 בבחירות דמוקרטיות. בן זייד חשש מהמודל האיראני, שם מהפכת חומני הביאה להשתלטות הקיצונים הדתיים על כל מוסדות השלטון, לרבות המערכת הצבאית. במקרה המצרי, בן זייד פעל להדחתו המהירה של מורסי ולקידומה של חלופה לשלטונו. אבו דאבי הזרימה מיליוני דולרים לגורמי אופוזיציה והפעילה קמפיין תקשורתי שנועד לקעקע את הלגיטימיות של מורסי. ב-2013, כשמורסי סולק בידי עבד אל פתח א-סיסי, אז שר ההגנה וכיום נשיא מצרים, אבו דאבי הייתה הבירה הערבית הראשונה שברכה על ההפיכה. מיד אחר כך הודיעו האמירויות, יחד עם סעודיה וכווית, על העברת סיוע של 23 מיליארד דולר למשטר א-סיסי. בשבע השנים שחלפו מאז, אבו דאבי הזרימה עשרות מיליארדי דולרים לקופתה של מצרים כדי לתמוך באסיסי. מתנגדיו של בן זייד, בעיקר במחנה האסלאמיסטי המונהג על ידי טורקיה וקטר, לא יסלחו לו על הדחת מורסי שנבחר על ידי העם, אבל את בן זייד זה לא מעניין. פעילותו מעידה כי אינו מאמין שמדינות ערב פשלות לבחירות דמוקרטיות בנוסח המערב, ושאלו רק יסייעו להשתלטות הקיצוניים על השלטון. לא מפתיע לפיכך שהוא נמנה עם המנהיגים הערביים הראשונים שחידשו את היחסים עם משטר אסד אחרי פרוץ מלחמת האזרחים ב-2011. לתפיסתו, אסד הוא האופציה הגרועה פחות בהשוואה לדאש או למיליציות הטורקיות. מנגד, הוא אינו מסתיר את תאובו כלפי מי שמזוהים עם האסלאם הפוליטי, ובראשם קטר, נשיא טורקיה ארדואן, וכמובן תנועות כמו חמאס והג'יהאד האיסלאמי. הוא לא היסס להגביר את המעורבות הצבאית של ארצו בנקודות החיכוך בין האסלאם המתון לזה הקיצוני. למשל בתימן, שאליה עוד נגיע, ובלוב, שם תומכת אבו דאבי בגנרל חליפה חפטר, הנלחם נגד מיליציות איסלאמיסטיות, בתמיכה קטרית וטורקית. פרגמטיות. משחק מקל וגזר עם השלטון האיראני. עוד מקור לאי יציבות אזורית מהווה בעיני בן זייד הממשל האיראני. בן זייד מתעב את משטר האייתולות וגרורותיו, וממסמך שפרסם ויקיליקס עולה כי אמר למשלחת אמריקאית שהוא רואה בחיזבאללה סכנה גדולה יותר מאל-קאידה. בשיחות אחרות הוא הביע חשש שאיראן גרעינית תסלול את הדרך לזליגת נשק להשמדה המונית לידי ארגוני טרור איסלאמיסטים. האיבה שהוא רוכש לאיראנים אינה רק אידיאולוגית, אלא משקפת גם סכסוך גבולות. אבו דאבי טוענת כי איראן כבשה שלושה איים זעירים השייכים לה. למרות המחלוקות הללו, עד 2011, איחוד האמירויות נקטה כלפי איראן מדיניות רכה, שכללה דיאלוג פוליטי ושיתוף פעולה כלכלי. אבל מאז האביב הערבי, עברה איחוד האמירויות לנקוט אסטרטגיה קשוחה כלפי האיום האיראני. היא הדקה את הקשרים עם ארצות הברית, בייחוד מאז בחירתו של הנשיא דונלד טראמפ, ובמקביל חיזקה את יכולותיה הצבאיות. לפי נתוני מכון סטוקהולם למחקרי שלום, בין 2015-2019 דורגה איחוד האמירויות שמינית בעולם בהיקפי רכש צבאי. בחמש השנים הללו היא לבדה ייצגה כ3.5% מכלל הרכש הצבאי בעולם. 70% מההוצאה, אגב, הוקדשה לרכש מארצות הברית. אוכלוסיית האמירויות, ראוי לציין, מונה פחות מ10 מיליון איש, מהם כמעט 90% מהגרים ועובדים זרים. ההתחמשות האדירה הזו נועדה להרתיע את איראן. בן זייד מאמין שאם ישראל או ארצות הברית יתקפו את מתקני הגרעין באיראן, משמרות המהפכה יגיבו בירי טילים לעבר בעלות הברית המקומיות של וושינגטון, ובהן אבו דאבי ודובאי. למעשה ב-2009 בן זייד היה משוכנע שישראל עומדת לתקוף את איראן, ושחרר התבטאות נדירה בנושא. זה המזרח התיכון, ואנחנו נעשה מה שנידרש לעשות. אם האיראנים ישגרו אלינו טילים, נרדוף אחריהם ונהרוג אותם, אמר בעת שביקר בתערוכת נשק. כשנשאל על החלטתו להכין אופציה צבאית, הוסיף, הדבר הגרוע ביותר שאני, כמנהיג, יכול לעשות, הוא לאפשר לאיראנים לתקוף את ארצי. אם לא נוכל להגיב, צעירי האמירויות יבואו וישאלו אותי, מה אתה הולך לעשות? ועם זאת, בן זייד מגלה פרגמטיות מול איראן. בתחילת השנה, לאחר חיסולו של קאסם סולימני, מפקד כוח אל-קוץ האיראני, חששו בהנהגת האמירויות כי האזור עומד בפני עימות מזוין בין איראן לארצות הברית, וכי איראן תתקוף את האמירויות ותערב אותה בעימות. לפי דיווחים בתקשורת הערבית, בן זייד פעל במרץ, הן בוושינגטון והן בטהרן, כדי להנמיך את גובה הלהבות. בסופו של דבר, התגובה האיראנית הייתה מדודה, ונמנע עימות נרחב. חשאיות, המושך בחוטים של סעודיה. לצד איראן, הדאגה הגדולה של בן זייד היא סעודיה. נפילתה בידי קיצונים איסלאמיסטיים תהווה סכנה גדולה יותר מהימצאות נשק גרעיני בידי איראן, הזהיר בשיחות סגורות כבר בתחילת האלף. הוא חשש אז כי לנוכח חולשתה של ההנהגה הסעודית המזדקנת, עלולים גורמים שמרניים בממסד ובצבא להשתלט על המדינה ולהפוך אותה לממלכת טרור שתפיץ את הבשורה האסלאמיסטית, בדיוק כפי שניסה דאש לעשות בעיראק ובסוריה. לחשש הזה היה בסיס איתן. ארגון אל-קאידה ומנהיגו אוסמה בן לאדן הצהירו בגלוי על שאיפתם להשתלט על שדות הנפט הסעודים. בן זייד הבין שסעודיה זקוקה לרפורמות נרחבות ולדם חדש בצמרת, כדי להרחיק את צעיריה מחיק הזרמים הקיצוניים באסלאם. כשהופיע בפוליטיקה הסעודית, נסיך צעיר בשם מוחמד בן סלמן, בן זייד זיהה את הפוטנציאל ופרס עליו את חסותו, הרבה לפני שהנסיך הסעודי נהפך לאיש החזק בממלכה. מקורות במפרץ טוענים כי השפעתו של אבו זייד על בן סלמן היא עצומה, וכי הוא זה שדחף את האחרון לסדרה רחבה של רפורמות, כמו היתר לנשים לנהוג, פתיחה מחודשת של בתי הקולנוע, והשקעה מסיבית בפרויקטים למטרות בידור. ככל הנראה, בן זייד גם היה זה שדחף את עמיתו הסעודי לבצע בשלהי 2017 מסע מעצרים נרחב וחסר תקדים של נסיכים בכירים ואנשי עסקים שסלל לדרכו לצמרת. דומה שהשניים מסכימים על שורה ארוכה של נושאים בהם הצורך להצר את צעדיה של איראן והתאוב לתנועות האסלאמיסטיות. בשנים האחרונות השניים אף יצאו להרפתקאות משותפות כמו החרם הערבי על קטר או המלחמה שיזמו ב-2015 נגד המורדים החותים בתימן שנהנו מתמיכה איראנית. בכל המקרים, בן זייד הציב את בן סלמן בחזית, בעוד הוא רוקם מהלכים מאחורי הקלעים. כך התברר גם ששותפות האינטרסים מכסה על הבדלים סגנוניים. הנסיך הסעודי נהנה מאור הזרקורים ונוטה להחלטות אימפולסיביות, כמו בחיסול העיתונאי ומבקר המשטר ג'מאל חשוקג'י ב-2018. בן זייד מתוחכם ומנוסה יותר. הסבלנות הזו אינה משקפת הססנות, אלא קור רוח. בן זייד הוא חסר פשרות כשמדובר באינטרסים של משפחתו, משטרו ומדינתו. כך הוא לא היסס להפנות עורף למלחמה בתימן, לאחר שזו נקלעה למבוי סתום. עלותה של המלחמה הוערכה במיליארד דולר בחודש. ובן זייד חשש שהרג האזרחים והתפשטות הרעב בתימן יסבו לו נזק תדמיתי קשה. בסוף 2019 הוא הורה לכוחותיו לסגת. סעודיה נותרה לבדה במערכה. נקמנות, ההשפלות הקטנות למבקרים מבית. בן זייד מקפיד להישאר בצללים גם כשהוא נוקט מדיניות חוץ אגרסיבית, אבל היא בהחלט מעוררת ביקורת פנימית. מבקרו העיקרי הוא שייח מוחמד בן רשד אל-מכתום, שליט דובאי המשמש גם ראש ממשלת האמירויות. בין שתי האמירויות הללו קיימת תחרות סמויה, כשבעשורים האחרונים הצליחה דובאי להאפיל על אבו דאבי ולמצב את עצמה כמרכז סחר, פיננסים ותיירות בינלאומי. אבל התמונה השתנתה ב-2010 כשדובאי נקלעה למשבר חובות עצום, בין היתר בגלל ניהול כושל של פרויקטים רעבתניים. מי שחילצה את דובאי הייתה אבו דאבי, שהזרימה לה כ-20 מיליארד דולר. זה עלה לדובאי בהשפלה קטנה, כשהנהגת אבו דאבי התעקשה כי שם הבניין הגבוה בעולם, בורג' דובאי האיקוני, ישונה לבורג' חליפה, לאות הוקרה לשליט אבו דאבי. ביוני 2019 ניהלו בכירי האמירויות דיון סגור במשבר בתימן, שגלש במהרה לביקורת קשה על בן זייד. עלינו לשקול מחדש את מדיניות החוץ שלנו ולוותר על התערבות בענייני מדינות ערב, שעולה לנו מאות מיליוני דולרים ביום ללא כל תמורה. תקף בן רשד והזהיר כי אימות עם איראן ימוטט את כלכלת המדינה. באוגוסט 2019 הסכסוך הפך פומבי כשבן רשד יצא נגד צייצני טוויטר מאיחוד האמירויות שלתפיסתו התלהמו וגרמו נזק למדינה. המטרה, שהוסוותה רק בקושי, הייתה צבא הצייצנים של בן זייד, המפארים את הישגיו ותוקפים את מתנגדיו. בן זייד לא הגיב בפומבי, אבל כדרכו פעל נחרצות מאחורי הקלעים. לפי דיווחים הוא סייע לרעייתו של בן רשד, הנסיכה היה, אחותו של אבדאללה, מלך ירדן, לברוח מהאמירויות, לאחר שככל הנראה ניהלה רומן עם שומר ראשה. אם זה לא מספיק, בהמשך הופיע בעיתון סעודי ראיון עם גרושתו הראשונה של בן רשד, אזרחית לבנונית. זו סיפרה כי לאחר שהתגרשו בשנות ה-70, גורשה מדובאי ומאז לא ראתה את ביתה. בסביבתו של אמיר דובאי משוכנעים שהרעיון אורגן מטעמו של בן זייד ובעזרת ידידו, יורש העצר הסעודי. באימות הזה, העתיד לא מבשר טובות לדובאי. מגפת הקורונה עשתה שמות בכלכלתה ואילצה אותה לפתוח במגעים עם אבו דאבי על חילוץ כלכלי נוסף. הפעם, הבהירו באבו דאבי, המחיר יהיה גדול יותר מזה שדובאי שילמה לפני עשור. הדרך הזו להעביר מסרים, באופן שקט אבל חד וברור, היא טביעת האצבע של בן זייד. זהו גם הרקע למתקפת החיוכים שלו על ישראל. מחווה חסרת תקדים של מנהיג שאין לו קשרים רשמיים עם ישראל, ובכל זאת בוחר לפנות לציבור הישראלי ולמנהיגיו, וגם מצליח לעשות זאת באופן כמעט אגבי, אבל חד משמעי. עם יכולת חדה שכזו, ומעורבות שכזו כמעט בכל מדינה, במזרח התיכון ובמערב אפריקה, אפשר להניח שעוד נשמע ונרגיש הרבה את השפעתו גם עלינו. סולטן הצללים, מאת דורון פסקין, מתוך מוסף כלכליסט, יוני 2020, הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא עודד יחזקאל. עריכה טכנית אלעד לוין.
מכירים מישהו המתקשה בראייה או בקריאה? ספרו לו כי בספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה זמינים עבורו ספרים מוקלטים חינם. פרטים באתר הספרייה או כוכבית 3452.